אבל מה? אנחנו לא מבינים ענייני קבלה וגם לא רוצים, כי זה לא למדרגתנו. אבל העקרונות, לפחות הנגלים שיוצאים מהפסקה הראשונה וגם קצת השנייה, בעיקר הראשונה, העקרונות מאוד מאוד חשובים. קודם כל, כבר בכותרת של הפרק הזה אנחנו רואים שזה בעצם יהיה הכיוון, מקורות התשובה בכללות ההוויה וברוחניותה העליונה. כלומר, המציאות שלנו נקראת הוויה, עולם הזה, אבל יש משהו שהוא כלל הוויה. כלומר, משהו שהוא הכלל שלפני הפרטים, שהוא היסוד, העיקרון, שהוא מקור הפרטים. ויש רוחניות עליונה, שנקראת תורת הסוד, שהיא בעצם הסתכל בוראיתא וברא אלמא, שעליו אנחנו מדברים כל הזמן. זה הסתכל ביסודות הקודש, מה שנקרא אותיות הקודש, שמות הקודש, אנחנו לא מבינים בכל זה. מהערך הזה, מהרובד הזה, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם שלנו. אז הרב הפרק הזה הולך לעסוק, לפחות בפסקאות הראשונות בעיקר, באופן גלוי, במקורות של התשובה. כלומר, התשובה כפי שהיא מתגלה בעולם הזה, אצל הפרט, אצל הכלל, התשובה החומרית, התשובה הרוחנית, הקשר בין התשובות וכו', כל זה ביטוי, כל זה הופעה. אבל יש מקורות לתשובה, יש בסיסיות, יש איזושהי נקודת מוצא שבעצם ממנה הכל מתחיל. אז נקרא את הפסקה הראשונה, אולי בהתחלה לא יהיה ברור כל כך, אבל ננסה טיפה להבין מה שביכולתנו להבין. נקרא את כל הפסקה. מצד הבינה התשובה באה, וברו מעלתה, הזדונות עובים לזכויות, ועליהם חיו יחיה. אמנם תשובה, בכל אופן וצורה שהיא, סובלת בתחילתה מחלישות הרצון של החרטה הקודמת, אלא שאחר כך הרי מתהפכת לשמחה ורוחב דעת של ההכרה העליונה של היפוך הזדונות לזכויות. יותר מזה בא האור של החוכמה, שמעולם לא הוצרך להיחלש על ידי מחוב החרטה. הוא מוצא כבר את הזכויות מהירות כנכון היום, וחדוות השם מופיעה בו בעליצותה המזירה בלא שום מועקה של בושה וכדרות, שכבר נתלבן הכל בתחילה על ידי הופעתה של הבינה הנשמתית. למעלה מזה היא הופעת אור הכתר הכללי, הסקירה העלומה המכירה כל עונג ועדן, כל קדוש וטוב, הכוללת הכל באוצר קודשה. אורה זו אינה משתמשת כלל בהכנת החרטה של התחלת הערת הבינה, אלא מתגלה לאורה שאין שום גירעון וחושך כלל. אין כאן כי אם אור קדוש ותפארת עליון, זיו חיים ונאורה מעליה, כאן הרב בחצי משפט אומר בעצם את הסיכום של כל הפסקה, למעלה מהבינה המפירה, כי השם צבאות יעץ ומייפר, למעלה מהחוכמה המטרת, אלא רק כל טוב שופיע בין שום מניעה, וכל רע וכיעור שלול מעיקרו מאז ומעולם, כי באמת לא היה, לא הווה ולא יהיה, כי אם אור השם וטובו. טוב, אז כבר גם בשלב הקריאה שמנו לב שהרב כאן מזכיר, אם אפשר לומר, את הספירות, נכון? מי ששם לב, כתר, חוכמה, בינה, נכון? ואחר כך ההשתלשלות, כתר, חוכמה, בינה, אלה שלושת, ודעת, שזה נקרא זה כתר ממקום אחר, אבל לא בדיוק, אבל באופן כללי, כתר, חוכמה, בינה, אלה בעצם שלושת הספירות העליונות, נקראות בקבלה ג' ראשונות, ג' רש, ראשי תיבות ג' ראשונות. ג' הראשונות האלה, תכף ננסה אולי להבין לפחות עיקרון במה שאנחנו מסוגלים להבין, אבל ג' ראשונות האלה בעצם מדובר על עולם רוחני, ראשוני, פנימי מאוד, סמוי מאוד. אחר כך, מג' ראשונות, משתלשלות המשך הספירות שנקראות וו קצוות, חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד, והמידה האחרונה, מידת המלכות, וממנה משתלשל הכל העולם שלנו. בכל אופן, אנחנו עכשיו הולכים לעסוק, הולכים לדבר לפחות, אם אנחנו מבינים, בשלושת הספירות העליונות, שזה ממש הפנים של הפנים. ג' ראשונו זה, אין לנו בזה תפיסה, אין לנו בזה בכלל השגה. עכשיו, גם שלושת הראשונות, שהם כתר, חוכמה, בינה, הן בעצם, אם אפשר לומר, ממודרגות, או מודרגות זו מכוח זו וזו לאחר זו. כלומר, ברור שחוכמה זה לא כתר, ובינה זה לא חוכמה ולא כתר. כתר למעלה, באמצע, וחוכמה בצד ימין, ובינה בצד שמאל. עכשיו בואו ננסה טיפה להבין. קודם כל חלוקה כללית. הספירות מחולקות לשלוש קבוצות. אנחנו לא הולכים ללמוד פה קבלה רק כדי להבין את המסקנות שמה שאנחנו רוצים להשיג אלינו היום. הספירות מחולקות לשלוש קבוצות. העמודה הימנית היא עמודת החסד. באופן עקרוני, נגיד עקרוני, זה בעצם השפעת שפע שהוא יותר מצד הנותן. כלומר, כל הספירות שיהיו בעמודה הימנית הם בעצם הבורא כנותן. אז מצד הבורא הוא בעל חסד. מצד הבורא הוא יכול לתת לנו חסד שאין בו גבול, שאין לו גבולות. צד שמאל של הספירות זה יותר מצד המקבל, יותר מצד היכולת של האדם, כמובן כאן מדובר על ספירות רוחניות, יכולת של האדם לקבל לפי הכלים והמדרגה שלו. אם כן יוצא שאם אפשר לומר את זה בצורה כזאת, העמודה הימנית היא עמודה של הנותן, לא לפי ערך המקבל. המשפט שמעת עכשיו הוא לא מדויק, אבל זה העיקרון לפחות. והעמודה השמאלית היא עמודה של המקבל, לפי היכולת של המקבל לקבל את מה שהנותן יכול לתת לפי המקבל. לכן באופן כללי נגיד שהעמודה הימנית היא שפע אלוהי, היא חסד, והעמודה השמאלית היא דין, היא גבול, היא גבורה, גבורת הצמצום. בסדר? חסד, גבורה, תפארת, יש צמצום. אז העמודה הימנית היא החסד, העמודה השמאלית היא הגבורה. איזה הוא גיבור? הכובש את יצרו. כלומר, זהו גיבור שיודע באיזה כלים החסד יכול להתקבל. כמו שאמרנו, שאם ירד גשם מעבר ליכולת הקליטה של הקרקע, עד כדי שהאדמה רוויה כבר מים וממשיך לרדת גשם, אז החסד הזה, שאין לו גבולות לעולם שלנו, הוא ידין, הוא יהפוך את הכל לשיטפון. כל הקרקע, כל השדה תתחיל להישתף במים והתבואה תיהרס. לכן מצד האמת הקדוש ברוך הוא יכול להוריד בכמות ובאיכות וכולי גשם בלי הפסקה. זה חסד. מצידנו חייב להתקבל בכלים שמסוגלים להכיל את השפע. זה חייב להתקבל בדין. לכן החסד שהקדוש ברוך הוא עשה עם העולם שלנו זה שהוא מגלה את החסד שלו בדין. אם כן, העמודה הימנית, תכף ננסה להסביר, חוכמה. העמודה השמאלית, בינה. העמודה האמצעית, תלוי אם זה המקור או התוצאה, כאן אנחנו מדברים על המקור, זה הכתר. העמודה האמצעית היא בעצם מגלה את הכולל של שתי הבחינות האלה, כשאין ביניהם סתירה. עכשיו, אם מדובר על המידה האמצעית שהיא לפני שתי המידות של ימין ושמאל, אז היא המקור של שתיהן. אם מדובר שהיא אחרי ימין ושמאל, היא התוצאה של שתיהן. בכל אופן, המכנה המשותף של כל משהו באמצע, זה שכשמו כן הוא אמצע. האמצע כתכונתו כולל את שני הממדים, את שתי הקצוות, בלי סתירה. לכן תמיד מידת האמצע, יעקב הוא מידת האמצע מהבחינה הזו, תפארת, תמיד האמצע הוא כולל בעצם את שתי הקצוות, אברהם ויצחק. טוב, עכשיו, עד לכאן הקדמה כללית. אם כן, הרב כאן מטפל בעצם איך להיפגש עם ערך התשובה, עם מושג התשובה, עם חיים של תשובה, מצד שלושת הרבדים האלה. מצד, הוא מתחיל בשלב האחרון מצד הבינה, אחרי זה מצד החוכמה, ואחרי זה מצד הכתר. כלומר, נכון שבשורש הפנימי הכל מתחיל מכתר, אבל בגילוי של האדם, בתהליך שהאדם עובר תכף נראה, זה מתחיל מהבינה. לכן בתורת הנגלה, שמצויה בכל מיני ממדים, כמו למשל ממד התפילה, ולמדנו כבר שאת תפילת 18 אנשי כנסת הגדולה תקנוע, ובתוכם נביאים, אז יש בעצם סדר פנימי בתוך הברכות של תפילת 18. ולא לחינם, אומרת הגמרא, לא לחינם ברכת התשובה היא ממוקמת אחרי ברכת הבינה. נכון? אתה חונן לאדם דעת, חונן איתך חוכמה בינה ודעת, ורק אחר מכן, לאחר מכן, והתשובה. אולי רק עוד הערה אחת חשובה, שאנחנו כרגע לא הולכים לפתוח את כל הברכות, אבל אתה חונן לאדם דעת, ומלמד לאנוש בינה, חונן איתך חוכמה בינה ודעת. כן, הברכה הראשונה היא שלושתם, גם בינה וגם חוכמה וגם דעת. דעת זה המסכם את החוכמה והבינה. רק אחר כך תופיע התשובה, השיבנו אבינו לתורתך, ורק אחר כך תופיע הסליחה. זה מאוד מעניין שהתשובה היא לפני הסליחה. בכל אופן, אומרת הגמרא, מופיע כאן בהרצאה הזאת המקור דף מגילה, גמרא מסדר מגילה דף י' ז', למה ברכת התשובה בתפילת 18 היא לאחר ברכת הבינה? אומר הרב, מצד הבינה התשובה באה. כלומר, אם אין בינה, אין תשובה. אבל מצד האמת זה יותר עמוק. כי בתוך ברכת הבינה יש מה? חוכמה. ומצד האמת זה יותר עמוק. כי בתוך החוכמה יש מה? דעת, שמקורה הוא כתר. דעת וכתר זה דומה. כמו שאמרנו, זה עליון וזה תחתון. אז נכון שכלפי חוץ נראה שמצד הבינה התשובה באה, אבל מצד החוכמה הבינה והתשובה באים. תכף אני אסביר. ומצד הכתר הבינה, אני מדבר לעצמי? אני מקווה שאני מבין. ומצד הכתר החוכמה והבינה והתשובה באים. מה אני אעשה? זה כתוב באורות התשובה. מה אני אעשה? אפשר לדלג על זה. לא, אבל תכף תראו, אם זה היה רק קבלה ואין לנו שום מגע בזה, הייתי מדלג. אני לא מתבייש לדלג, הייתי אומר, פוס, מדלגים. אבל תכף נראה שיש נפקמינה עצומה למה שכאן הרב אומר. אלינו, לכל אחד מאיתנו. התהליך שכל אחד מאיתנו כבעל תשובה עובר, זה בדיוק התהליך הזה. ולכן חשוב להכיר את זה. מצד הבינה התשובה באה. עכשיו בואו נעשה סדר במושגים שלנו רגע. מה השורש של המילה בינה? בן, אמרנו הרבה פעמים, נכון? אלו דברים...
בניין,
אבל בן, בית יוד נון. אלו דברים שבין בית שמי לבית הלל. אם כן, אם אני מתבונן במשהו, אני בעצם רוצה להבין משהו, אני בעצם צריך לחלק את החלקים השונים בין הכולל שמורכב מהחלקים האלה. כלומר, בינה בהגדרה, צד שמאל, זה הגבורה, זה הדין. בינה בהגדרה זה חילוק, זה הפרדה, זה פרטים. זה היסוד של הבינה. יסוד של הבינה זה בעצם להבחין בין דבר לדבר. לכן באמת הצד השמאלי, כמו שאמרנו, הוא מידת הדין, כי מה עניינו של דין? לעשות הפרדה עד לכאן ולא יותר. זה זכאי, זה חייב. או כשאדם, או כשיורד גשם לעולם עד שלב מסוים, כזו בחוס שם דין, אמר עד לכאן גשם, מכאן ואילך הפסקה אין גשם. אם כן, כשאנחנו מדברים על מושג שנקרא בינה, במהות, אנחנו מדברים בעצם על מושג שיש בו חילוקים. בואו נתקדם רגע. למשל, יהיה במושג הזה, בערך הבינה, יהיה חילוק בין טוב לרע. למשל, יהיה חילוק בין אמת לשקר. למשל, יהיה חילוק בין עבר, הווה ועתיד. כלומר, הצד השמאלי, שהוא הצד שיוצר דין בעולם, שמגלה את ההופעה האלוהית לפי המקבל, המקבל, אנחנו כבני אדם, חיים בחילוקים. לכן יש את רובן, את שמעון ואת לוי. אז לכאורה נראה שאנחנו שלושה אנשים שונים, שאין ביניהם קשר. זה מצד הבינה. וכן, מצד הבינה התשובה הבאה, בואו כבר נתקדם עליה כדי שבאמת נשים לב שזה לא סתם לדבר באוויר, זה אומר שהמפגש הראשון, עכשיו כל זה אני אמרתי בשביל המשפט הזה, ותכף נרחיב את זה יותר. המפגש הראשון של האדם עם מהלך התשובה, הוא מפגש של בינה. כלומר, הוא מחלק בין טוב לרע. הוא מחלק בין החיים שהוא היה לחיים שהוא רוצה להיות. הוא מחלק בין אמת ושקר, בין טוב ורע, בין כלל לפרט, בין רוחני לחומרי, בין עבר לעתיד. זה השלב הראשון. וזה בסדר שזה ככה. כי הדרך להגיע אל הטרקלין בעולם הזה עובר דרך הפרוסדור. אתה מגיע לסלון דרך המסדרון. אז אתה מתחיל מהחוץ פנימה. אם אפשר לומר בהקשר הזה להבדיל אלפי הבדלות, הקליפה קודמת לפרי זה סדר העולם. אם כן, מצד הבינה התשובה הבאה זה אומר שבמפגש הראשון של האדם עם אלוהים, הוא יתחיל, האדם, לחלק את החיים בכלל ואת עצמו ביחס לחיים האלה. כל הזמן הוא יעסוק בחילוקים. אלו הדתיים, אלו החילונים. אלה הטובים, אלה הרעים. פה יש אלוהים, פה אין אלוהים. זה קודש, זה חול. כל הזמן הוא יעסוק בחילוק הזה. זה בשלב הראשון. בואו נקרא. עכשיו, אולי רק עוד משפט אחד כדי להקדים את ההמשך. לפי הכיוון הזה יוצא, שמה שבעיקר יעסיק את האדם בשלב הראשון של התשובה, ברובד הנפשי שלו, מה שיעסיק אותו, זה כל הזמן ההשוואה בין מה שהיה לבין מה שצריך להיות. קורא לזה הרב חרטה. כל הזמן הוא התחרט על העבר. והחרטה הזאת תיצור אצלו כאב. איך עשיתי את זה? איך זה היה קשור אליי? איך בזבזתי את החיים שלי? איך בזבזתי את הכישרונות שלי? איך לא הוצאתי את עצמי הכוח לפועל? כל הזמן הוא יעסוק בזה, בשלב הראשון. בואו נקרא. מצד הבינה, התשובה באה, בשלב החיצוני שלה. מה זאת אומרת? תשובה בשלב הראשון היא חילוק בין טוב לרע, בין קודש לחול, בין כללי לפרטי, בין חומר לרוח, בין עבר לעתיד. כל הזמן אנחנו עסוקים בחילוקים, חילוקים, חילוקים, חילוקים. מצד הבינה, התשובה באה. וברום העלתה, אולי על המשפט הזה מדלג בשביל ההמשך, נשמור אותו כרגע באפסנאות, וברום העלתה, אז דונות עובים לזכויות. כלומר, נגיד רק משפט אחד, כשהבינה הופכת למה שהיא באמת בשורש שלה, תכף נראה חוכמה וכתר, אז זה לא רק שהזדונות נפחים לשגגות, וזה לא רק שהזדונות נשארים זדונות. כלומר, מה שהיה עד, 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 עד היום זה זדון ואולי שוגג, ומעכשיו יהיה דברים טובים. אלא כשהבינה מתרוממת למעלתה יותר פנימית, נראה עוד מעט, אז מתברר שהזדון הוא בעצם זכות. אבל בואו נשמור את המשפט הזה להמשך. וברום העלתה הזדונות עובים לזכויות, ועליהם חיו יחיה. עוד מעט יתברר, אני מקווה שנצליח להסביר. אמנם תשובה, בשלב הזה של הבינה, בכל אופן וצורה שהיא, כי סוף סוף הרי תשובה בשלב הראשון היא חילוק וכו', סובלת בתחילתה מחלישות הרצון של החרטה הקודמת. השלב הראשון שבו האדם נמצא זה שלב של חלישות רצון, במובן הזה שהאדם רוצה שלמות, הוא מזהה שמה שהיה איתו עד היום זה לא שלמות, והוא כל הזמן יוצר את הבינה, הוא מתבונן כל הזמן על הפער בין השלמות הצפויה הרצויה לבין השלמות שלא הייתה פה, ולכן כל הזמן הוא עסוק בחרטה על העבר, בתסכולים על העבר, בכאב על העבר, ומלא הכוחות שלו, אפשר לומר, הכוחות הרצוניים שלו, במקום לבנות את העתיד, תכף נראה, מתוך העבר, תכף נסביר את זה יותר עמוק ממה שאמרנו עכשיו, אז הוא כל הזמן עסוק בלחזור אחורה ולהסתכל כל הזמן מה היה איתו. אמרנו לא פעם ולא פעמיים, שאדם נקרא עבריין, לפי הכיוון הזה, כי הוא מסתכל על העבר. הוא כל הזמן מחזיר את עצמו לעבר. אז אם כן, מי הוא האדם בעל העבירה הנקרא עבריין? מי שכל הזמן חוזר אל העבר. לפי הכיוון הזה, הוא כל הזמן מחלק בין עבר לעתיד. בין מה שהיה לבין מה שצריך להיות. ואז, באמת בשלב הזה של התשובה, אדם מרגיש כאבי? אדם מרגיש תסכולי? הוא כל הזמן חי בהשוואה. דרך אגב, אני חושב שזה לא רק האדם כלפי עצמו. זה גם האדם במצבו כלפי המשפחה, כלפי החברים, כלפי העולם. כלומר, הוא כל הזמן חי בהשוואה. זה כמו ילד שמגיע הביתה עם ציון של מבחן, והוא מספר לך שהוא קיבל X, ואז אתה שואל אותו, וכמה קיבל החבר שלך? זה בדיוק זה. השאלה הזאת יש לה מקום מבחינה מסוימת. קודם כל, כדי לדעת אם המבחן היה תואם לרמה של הכיתה, או המבחן היה לפי הרמה של המורה. כלומר, אם כולם קיבלו 60 או 22, אז כנראה שהמבחן הוא לפי הרמה של המורה. או אם כולם קיבלו 100, אז הוא היה זה מבחן שמתאים לפני שנתיים. אז יש מקום של אמת לשאלה כזאת, אבל זאת לא שאלת היסוד. שאלת היסוד זה כמה אתה מסוגל, וכמה אתה גילית והופעת בפועל, הוצאת מהכוח לפועל ביחס למה שאתה מסוגל. זאת השאלה. לכן מצד האמת אין מקום לשאלה כזאת, במובן האמיתי של המילה, ומה עם האחרים, מה זה משנה? אם אתה יכול לקבל 60, הוצאת 60, מבחינתי זה 100. אם אתה יכול להוציא 90, והוצאת, או 80, והוצאת 80, זה 100. שכחתי לך בוא, סליחה. עוד פעם. אמנם תשובה בכל אופן וצורה שהיא, סובלת בתחילתה מחלישות הרצון של החרטה הקודמת. אלא, אם כן, שלב ב' של התשובה, שלב א' של התשובה, שלב הבינה. תשובה באה מבינה. מצד הבינה תשובה באה. הנפקמינות, הבחנה. הנפקמינות, חרטה. הנפקמינות, חלישות הרצון. הנפקמינות, כאב. בואו נודה. יש כאב בשלב הראשון של התשובה? נודה בדבר. מה? כי אדם כל הזמן עסוק בעבר. שהוא לא יכול לתקן. אולי הוא לא כל הזמן עסוק, אבל זה מטריד אותו. העבר שלו מטריד אותו.
ממלא אותו.
הלאה. הלאה. אלא שאחר כך, אחרי שאדם מתרומם, ואם אנחנו עכשיו מתחילים לנוע מהסוף להתחלה, כלומר, מהבינה אמרנו, הולכים אחורה אל החוכמה, כלומר, אל המקור, אל העמוד הימני, אל הצד הימני, הצד הימני הוא כולו חסד. הצד הימני הוא לפי הנותן, ולא לפי המקבל. אז בשורש הפנימי, יכול להיות שיש פה דבר טוב? זדונות מתחילים להפך לזכויות, איך נראה? אלא שאחר כך, הרי מתהפכת לשמחה, ורוחב דעת, כלומר אותה תחושה ונקרא לזה מעמד נפשי של חלישות הרצון ושל חרטה, המצב הזה, התחושה הזאת, השייכות הזאת, הופכת לשמחה ורוחב דעת. של מה? של ההכרה העליונה, של היפוך הזדונות לזכויות. שבאמת יש אפשרות, תכף נראה איך, שהזדון לא רק שלא יהיה זדון אלא שוגג, ולא רק שימחק וישאר אפס, אלא שהוא יהיה אפילו זכות. כבר יתברר. יותר מזה, בא האור של החוכמה. שלב ב' של התשובה זה שלב החוכמה. זה העמוד הימני. זה החסד. זה לפי הנותן. זה לפי הבורא. לפי ריבונו של עולם. שמה? שמצד האמת, בצד של החוכמה, עוד טיפה רגע, בואו נראה ברק את כל החשבון. מצד האמת בעצם, יש טוב בעומק הרע. ומתוך הרע, אני דווקא יכול להוציא טוב. יותר מזה בא האור של החוכמה, שמעולם לא הוצרך להיחלש על ידי מחוב החרטה. כלומר, אם אדם ניגש אל התשובה מתוך מקום של חוכמה, לא מתוך מקום של בינה, אז מלא הוא פחות עסוק בחילוקים בין טוב לרע. הוא פחות עסוק בחילוקים בין עבר לעתיד. הוא לא רק יודע בשורש הפנימי שמתוך הרע יצא טוב, מתוך כל התהליך שהוא עבר עד היום, שהוא הגיע למקום שהוא הגיע, הוא יבנה, ודווקא כל התהליך של העבר שלו יהיה מקפצה לשלב הבא, לעתיד החיובי, אלא בשורש הפנימי, תכף נראה, הוא יודע שאין רע באמת, מצד האמת. כלומר, הרע הזה הוא חיצוני לו. זה בכלל לא הוא. זה משהו אחר, זה מישהו אחר, זה לא הוא. כמו שדיברנו כבר. יותר מזה בא האור של החוכמה, שמצד החוכמה האלוהית, היא עוד לפני הבינה. אין מה שמבחין בין טוב לרע, בין קודש לחול. המקור אותו מקור. השם ברא יצר טוב, השם ברא יצר רע. מצד האמת, המדרגה הפנים-פנימית הזאת, שאני לא יודע, אני לא מצאתי מילים להגיד את זה, זה כתר. בכתר שם הכל אחד ממש. ממש ממש. בחוכמה זה כבר אחד, אבל, ובבינה זה כבר שניים. בואו נקרא. יותר מזה, באור של החוכמה, שמעולם לא צריך להיחלש על ידי מחוב החרטה. כלומר, ככל שאדם עובר את תהליך התשובה ומתפתח בתוכו, אז הוא עובר מבינה לחוכמה. הוא פחות מחלק בין טוב לרע, בין קודש לחול, בין שמיים לארץ, בין כללי לפרטי, בין חומרי לרוחני, בין טוב לרע, בין עבר לעתיד וכו'. אלא הוא רואה איך כל הופעות החיים הם בעצם מסלול אחד של אלוהות. ולכן הוא לא כל הזמן עסוק בחילוקים בין טוב לרע, ובין קודש לחול, ובין רוחני לחומרי, וכללי לפרטי, ובין עבר לעתיד. אלא לאט לאט החיים, המציאות משתקפת לעיניים שלו בזרם אחד, בזרימה אחת. אז הוא לא כל הזמן, הוא לא כל הזמן עסוק בחרטה על העבר, כי הוא מבין שגם העבר זה בעצם חלק מהעתיד, וגם הרע זה בעצם חלק מהטוב, וגם החול זה בעצם חלק מהקודש. אבל תראה באיזה נפילות, איזה תאומות הייתי. בסדר, בצד החיצוני זה רע. בצד הפנימי, אנחנו בשלושת השפירות הראשונות, בצד הפנימי, זה חוכמה. השם בחוכמה יסד הארץ. אז גם את הארציות, הקדוש ברוך הוא יסד בחוכמה. לא רק את השמיים יהיו יסד בחוכמה. ואז, יותר מזה בא האור של החוכמה, שמעולם לא הוצרך להיחלש על ידי מחוב החרטה. זה השלב השני של התשובה, שאדם מתהפך מחלישות הרצון וחרטה וכאבים, לשמחה, רוחב דעת וכו'. ואז הוא מוצא כבר את הזכויות מאירות כנכון היום. אז הזכויות ממש, בשלב הראשון הוא לא מאמין שהזדונות יכולים להפוך לזכויות. בשלב השני הוא אומר, רגע, אם אני לא הייתי עובר את המסלול חיים הזה, אני לא הייתי מגיע לנקודה שבה אני אמצא. משמע, יוצא מזה, שכל המסלול שאני עברתי היה בעצם חלק מהתהליך של הבניין החיובי, גם התאומות שבהם הייתי. כי אם הקדוש ברוך הוא סידר למפריע, ככה אנחנו חושבים, למפריע הוא סידר את כל מה שאני הייתי צריך לעבור, אז כנראה שבלי המעברים האלה, בלי המהלכים האלה, לא הייתי יכול להגיע למה שאני היום. ואז הוא לא מתוסכל, הוא לא כואב. אני רוצה לגעת בסוגיה רגישה מאוד. לא פעם ולא פעם נשאלת השאלה, לפעמים עולים לי דמיונות מהעבר בלי רצוני. בלתי נשלט. מה אני עושה עם זה? נכון שזאת שאלה? שאלה. תשובה? קדוש ברוך הוא מביא לי את הדמיונות האלה. זה לא אני. זה הקדוש ברוך הוא. בחוכמה הכל אחד. אתה מתחכם. לא, אני לא מתחכם. זאת האמת. אז מי זה שם בתמונות שאני רואה בדמיון? לא אני. מי זה? לא מעניין אותי. ואם זה אני, אז הקדוש ברוך הוא רצה שזה יהיה לי. אז אני חלק מהחשבון ומהתהליך. וזה לא מפריע, זה לא מעכב. זה לא מעכב. לא, זה בדיוק הטעות, שזה לא חלק ממני. זה היה. אבל אם היה, יש בו גרעין חיובי, אז גם השעיה הוא חיובי. כלפי חוץ זה נראה שלילי, נכון. אז הצד השלילי נקלף, הצד הפנימי ניקח. אנחנו באמצע הדרך, שנייה רגע. ואז בחדוות השם, מופיעה בו בעליצותה, באותו אדם, בעליצותה המזירה, בלא שום מועקה של בושה וכדרות. הוא לא חי בכדרות, הוא לא חי בבושה, הוא לא חי בחרתה. שכבר נתלבן הכל בתחילה על ידי הופעתה של הבינה הנשמתית, הבינה הפנימית שהבחינה בשלב הראשון, אם אפשר לומר, מספיק התייסרנו בשלב הבינה. מספיק התייסרנו בשלב החרתה. מספיק. הבינה הזאת בשלב הראשון הייתה הכרחית. זה לא לחינה, מקרב הוא ברע, קטר, חוכמה, בינה וכו'. יש צורך לבינה הזאת. אבל מספיק התלבנו, מספיק התבררנו, מספיק הוצאנו פסולת מאוכל. למעלה מזה, טוב, אני, קשה לי להגיד זה בהילים, אבל העיקרון הוא ברור. למעלה מזה יופעת אור הכתר הכללי. מה זאת אומרת? הכתר יותר מחוכמה. הכתר בעצם מגלה שאפילו בין חוכמה לבינה אין הפרש. שהכל הוא אחד לגמרי. הסקירה, האלומה, המכירה, כל עונג ועדן. מכירה מלשון מוקירה, יקר. כל קדוש וטוב, הכוללת כל, הכל באוצר קודשת. תראו את המשפט הבא. אורה זו אינה משתמשת כלל בהכנת החרתה של התחלת הערת הבינה. כשאדם מגיע למרדה של כתר, הוא בכלל לא צריך, הוא בכלל לא בבינה, הוא במקום אחר לגמרי. מתגלה לאורה, שאין שום גירעון וחושך כלל, רק בשביל להסביר לעצמי אולי קצת יותר טוב. בינה זה הבחנה בין טוב לרע. חוכמה זה ההכרה שבעצם מתוך הרע הגעתי אל הטוב, ובעומק הרע יש טוב. כתר זה שאין רע. הכל טוב. הכל טוב. הכל טוב. עכשיו, אני לא אומר שכל אחד מאיתנו עובר בינה, חוכמה, כתר, כי הרי המסלול הזה הוא בלתי נגמר. כל הזמן זה בינה, חוכמה, כתר, בינה, חוכמה, כתר. זה תלוי באיזה מדרגות האדם נמצא. אז כל הזמן הוא בעצם עובר את המסלול הזה. אבל אני חושב שהעיקרון שאנחנו צריכים להוציא מהפסקה הזאת הוא אחד. שככל שהאדם יותר מתפתח בעולם התשובה שלו באמת, הוא לא רואה סתירה בתוכו ביחס לחלקים שונים, רבדים שונים, ממדים שונים, וביחס לרבדים וממדים שונים בעולם. הוא חי בהרמוניה. הוא לא חי כל הזמן בפחד. זה קדוש, זה תמה, זה צדיק, זה רשע. זה לא המצב הפנימי שלו. הוא לא נמצא במקומות האלה. אז המחשבות שלו חושבות ככה, והנפש שלו לא מרגישה ככה, וגם הפעולות שלו לא מתנהגות ככה. לכן, אולי נקרא אותי פרק כדי לראות את ההמשך. ואז מתגלה לאורה שאין שום גירעון וחושך כלל. אין כאן כי אם אור קדוש ותפארת עליון, זיו חיים ונאור המעליה, למעלה מהבינה המפירה, מדלג על הפסוק רגע, למעלה מהחוכמה המטרת. במקורות כאן, בהוצאה של אור הציון, אז הוא מביא כאן, שכנראה הרב מתכוון, לגמרא במסכת נדרים, שיש בעל שיכול להפר את הנדר, אישה שנדרה נדר, אז בעלה יכול להפר אותו, וחכם שיכול להתיר את הנדר. הבעל מפר נדר, כלומר יש כאן נדר, רק הבעל יכול להפר אותו. החכם מתיר את הנדר, כלומר אין פה בכלל נדר. זה שתי מדרגות. יש מציאות של נדר, רק אפשר להפר אותו, ויש מציאות של חשבתי שיש נדר, אבל בעצם אין נדר. הרי איך עובדת התרת נדרים? אם אתה היית יודע, בזמן שנדרת, שיהיו השלכות א' ב' ג' או אפילו השלכה א', לנדר שלך. כלומר, לא ידעת את מכל השיקולים. ועכשיו אתה יודע, כי אתה רואה את הנזקים של הנדר הזה. היית נדר? התשובה היא לא. זה נקרא התרת הנדר. למצוא פתח קוראים לזה. הפרת הנדר זה של הבעל מסיבות כאלה ואחרות. יש לו את היכולת להפר את נדרי אשתו. טוב, סוגיות, 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 ותלוי באיזה גיל, תלוי מי ומה, תלוי ביתו, אשתו. סוגיות. בכל אופן, העיקרון הוא שיש הבדל בין הפרת נדר להתרת נדר. הפרת נדר זה יש נדר, בוא נפר אותו. יש חטא, יש חלוק בין טוב לרע, בוא נסלק את הרע, נהיה בטוב. התרת נדר זה אין רע, יש טוב. לכן הבינה היא בעצם הפרת נדר, היא מבחינה בין טוב לרע, בין נדר לאין נדר. חוכמה היא מטרת, אין נדר בכלל. למעלה מהחוכמה המטרת ולמעלה מהבינה המפירה, אלא כתר רק כל טוב שופע בין שום מניעה, וכל רע וכיעור שלול מעיקרו מאז ומעולם. כי אין רע, כי באמת לא היה, לא הווה ולא יהיה. אין רע. מה אתה מדבר? אתה יודע מה אני עשיתי? איזה מחשבות הייתי שייך? איזה מעשים הייתי עושה? בעולם הכתר אין שום רע. אלא כי עם אור השם וטובו. עכשיו, מה אנחנו רוצים לקחת אלינו מהפסקה הזאת? טוב, אני חושב שרק קראנו את הפסקה, לא למדנו אותה. מה אנחנו יכולים לקחת מהפסקה הזאת? שתהליך התשובה שלנו הוא לעבור מבינה לחוכמה ולכתר. לא נהיה באשליות שאנחנו בכתר. אבל מצד שני, אי אפשר להתעקע בבינה. תשובה שהיא כל הזמן מחלקת בין טוב לרע, בין שמיים לארץ, בין קודש לחול, בין עבר לעתיד, היא תשובה לא רוצה להגיד חסרה, היא תשובה בעייתית מאוד. תשובה השוואתית, בואו נראה במוסרים שיש. תשובה שהיא כל הזמן עסוקה בהשוואות. השוואות שלי ביחס לעולם, כלומר אני ביחס לאנשים אחרים, אני ההווה והעתיד שלי ביחס לעבר שלי, הקודש שבי ביחס לחול שבי. התפיסה הזאת היא חשובה, אבל היא צריכה להשתכלל. עכשיו זה לא אומר שכשאדם בחומה ובקטר אינו בכלל בינה. יש. השאלה מה עמוד השדרה. ככל שאדם יותר מתפתח, עמוד השדרה שלו זה לא ההבחנות האלה. אלא הוא זורם. זרם חיים בריא, טבעי, ישר, ומדי פעם הוא שם לב שהוא צריך לחלק בין טוב לרע, אז הוא מחלק. אבל הוא לא כזמן עסוק בחילוקים האלה. כן, ברק. למה אנחנו? אני אעשה בשבילו. תשובה. העולם הרוחני הוא יותר מתאים לחוכמה או לבינה? הרוחני, חוכמה. העולם הגשמי הוא יותר מתאים לבינה או לחוכמה?
לבינה.
העולם החומרי בהגדרה, בתכונה, הוא עלמא דפירודה. עולם הפירוד, כמו שדיברנו על זה הרבה מאוד פעמים. אז אם התכונה של העולם הזה היא ההפרדה בין החלקים השונים, ממילא הנטייה הטבעית בממד הטבעי של האדם זה לחיות את החיים במשקפיים של בינה. אנחנו, בוא נודה, אומנים בזה. אנחנו אומנים בלחלק חילוקים. יש בחודש האחרון, לא יודע אם אתם יודעים, אבל יש כנראה איזה קמפיין מתוקשר ומתוכנן מאוד על החרדים. כל זה. אז היום בבוקר שמעתי באחת התוכניות, קצת ככה נכנסו קצת יותר לעומק הסוגיה, לא לפרטים של הסוגיה, לעומק שלה. אז ראינו את הרב לאו. אז אמר הרב לאו משפט, שכנראה הוא תמיד אומר, אני שמעתי אותו פעם ראשונה. ואז הוא אמר, מתי נדע, או מתי נדע להיות אלופים, לא רק בלמוד ביחד, אלא בלחיות ביחד. אנחנו אלופים בלמוד ביחד. זה יכול להיות בצבא, להבדיל, זה יכול להיות בשואה. למוד ביחד כולנו יודעים. ברוך השם, השתבח שמו, שלפחות את זה אנחנו יודעים, לפחות הביחד מגלה פה, זה לא מצחיק. צהל זה דבר גדול. מצד שני, מתי נדע לחיות ביחד? אז בעולם המוות אנחנו שייכים אל החוכמה, אל הכתר. בעולם החיים אנחנו שייכים אל הבינה, חילוקים, חילוקים, ספרדים, אשכנזים, ימנים, שמאלנים, דתיים, חילונים וכו'. התפקיד שלנו זה לנסות כמה שאפשר יותר להיפגש עם עולם החוכמה. זה לא אומר ששכחנו את הבינה. לא צריך להיות אידיוט ומסומי עיניים. כמו שהרב אומר באורות, האהבה שאנחנו אוהבים את אומתנו, לא תסמא את עינינו מלבקר את כל מומיה. ואף על פי כן, כולה חיפה רעייתי ומומן בך. בשורש הפנימי, כולה חיפה. בגילוי החיצוני, יש מומים, מי ואיך ומתי צריך להגיד, ידע איך להגיד, איך לתקן. אז כל התהליך של החיים שלנו הוא מעבר מבינה לחוכמה. המפגש עם העולם הזה, בתכונה של העולם הזה, הוא בינה. כי זה האופי של העולם. החילוקים האלה, על מדי פירודה. ככל שאדם יותר מתפתח, אז הוא שייך לעל מדי אחדותה. זה לא שכשמאז שאדם חוזר בתשובה, אז העיניים שלו רואות יותר יפה את המציאות והוא נהיה נאיבי. המציאות היא לפעמים אותה מציאות, השאלה מה אתה רואה, את החצי הריק או את החצי המלא, זה הכל. ככל שאדם מתקדם, אז הוא רואה את האחדות, הוא רואה את המקוריות, הוא רואה את ה... זה לא אומר שהוא לא ערני לחילוקים, והוא לא ערני לבעיות, וצריך להפריד טוב מרע. פסולת מאוכל, לא אמרנו שלא. אבל השאלה, מה השביל המרכזי? מה עמוד השדרה? זאת השאלה. טוב, הלוואי שנזכה לעבור את התהליך הזה. יישר כוח.